הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש רבי שמשון רפאל הירש, על פרשת השבוע, פרשת תרומה. ועשית ודי יצאי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. הבדים של הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד, לשאת את הארון ואת תוכנו, בשעת הצורך, גם מעבר לגבולות מקום עמידתם הנוכחית. והמצווה שלעולם לא יסורו הבדים מן הארון, קבעה מראש לכל הדורות את דבר האמת, שהתורה הזאת ותעודתה אינן תקועות באדמה שעליה עמדו בשעתם הקודש והמקדש. נוכחותם התמידית של הבדים מעידה על כך שתורת השם אינה קשורה וזקוקה לשום מקום מיוחד.
והנה ידעתי כי התלחשו עליי, והנה ידעתי כי התלחשו עליי. הלא זה האיש אשר ידענו בו שהיה מסוחרי ארץ, בתורתו אימתי נעשה, בתורתו אימתי נעשה. והנה ידעתי כי התלחשו עליי, והנה ידעתי כי התלחשו עליי. הלא זה האיש אשר ידענו בו שהיה מסוחרי ארץ, בתורתו אימתי נעשה. התורה העידה לא מעבר לים היא, שאינה מצויה לא בתגרנים ולא בסחרנים. דע לך אחי כי נסיעתי, כי נסיעתי למרחקים לא היה לקבץ עושר, כי אם לפרנס בני ביתי. ברוך אשר עשה לי הנפש הזה שלא לאהוב ממון בעודי. כי בנסיעתי לדרך ודעתי עליה, ובישיבתי בחנות דעתי עליה, אוי אפילו בשעת משא ומתן דעתי עליה, על התורה הקדושה דעתי שתשב ותצפה, רק שתשב ותצפה עוד אליו, עוד אליו, עוד אליו. שיבתי בחנות הדעתי עליה אוי אפילו בשעת מסע ומתן הדעתי עליה על התורה הקדושה דעתי עליה כי במציאתי לדרך הדעתי עליה ובישיבתי בחנות הדעתי עליה אוי אפילו בשעת מסע ומתן הדעתי עליה על התורה הקדושה דעתי
כי בנסיעתי לדרך דעתי עליה ובישיבתי וחנות דעתי עליה אפילו בשעת מסע ומתן דעתי עליה על התורה הקדושה דעתי עליה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני כף זין בשבט תשע"ה, 16 בפברואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות בתוך מערכת הבחירות, כמה כותרות, כמה אירועים שמזכירים שיש דברים נוספים מסביב, קודם כל הפיגוע בקופנהגן, מיד נרחיב בנושא. במקביל, הרמטכ"ל בני גנץ מסיים היום את כהונתו והפיקוד על צה"ל עובר לידי גדי אייזנקוט, ובמקביל המערכת הפוליטית כולה משמאל ומימין מתפללת לרפואתו של השר אורי אורבך שאתמול חלה הידרדרות במצבו, הרופאים מלחמים עכשיו על חייו של אורי שרגא בן פנינה, כך שאפשר לומר שבאמצע הבחירות פתאום האיום הביטחוני התמידי שבו אנחנו תמיד נמצאים, נמצא בכותרות, בקופנהגן וגם כאן בדיון על צהל ועל אתגריו. וגם יש פה אולי תזכורת לשבריריות של החיים ולעובדה שאנחנו לא באמת שולטים בעניינים, כי הנה שר פעיל מאוד בן 54, פתאום נאבק על חייו ומאושפז במצב קשה מאוד בגלל מחלת דן. נתחיל בקופנהגן. במה שקרה שם במוצאי שבת, ברצח המחבל המוסלמי שביצע את שני הפיגועים בקופנהגן בירת דנמרק, הוא אומר עבד אל חמיד אל חוסיין, צעיר דני בן 22 שמוכר היטב למשטרה המקומית מחברותו בכנופיות פליליות. הוא הורשע בעבר בשורה של עבירות אלימות קשות, ועל פי דיווח של כלי תקשורת מקומי הוא שוחרר מהכלא רק לפני שבועיים אחרי שריצה עונש מאסר על תקיפה אלימה שביצע עם סכין ברכבת בשנת 2013. שירותי הביטחון המקומיים מעריכים שהמחבל שאב השראה ממתקפת הטרור שבוצעה בפריז בחודש שעבר במערכת העיתון שרלי אבדו ובמרכול היהודי. ראש שירות הביטחון והביון במדינה הסקנדינבית אמר ייתכן שהושפע גם מתעמולה אסלאמית קיצונית של דאש ושל ארגוני טרור אחרים. בפיגוע בבית הכנסת בקופנהגן נרצח דן אוזן בן 37, בן לאב ישראלי ולאם דנית. הוא התנדב להבטח חגיגת בר מצווה, בת מצווה שנערכה במקום בלילה שבין שבת לראשון, והמחבל פתח באש לעברו ולעבר שני שוטרים שעמדו במקום ונפצעו מהיריות. שעות אחדות לאחר מכן מסרה המשטרה שהמחבל שחוסל היה אחראי גם להתקפה בשבת אחרי הצהריים בחינוס בבית הקפה בצפון קופנהגן, שם התנהל דיון על חופש הביטוי והאסלאם, והשתתף בו מאייר שוודי שבשנת 2007 צייר קריקטורה של מוחמד בדמות כלב. בפיגוע הזה נהרג יוצר סרטים דני, ואותו קריקטוריסט לא נפגע, אבל הוא ציין שהוא בטוח שזה היה ניסיון להתנקש בחייו. והפיגוע בבית הכנסת התרחש כאמור כמה שעות לאחר מכן, סמוך לשעה אחת אחרי חצות במוצאי שבת. אל חוסיין הגיע לכניסה של בית הכנסת המרכזי, שם נערכה באותה שעה חגיגת בת מצווה של נערה יהודיה חנה בנטוב, ופתח לעבר המאבטח אוזן ושני השוטרים שהוצבו בכניסה. אמו של אחד הילדים שחגגו בבת מצווה סיפרה אתמול רקדנו, ופתאום המאבטח נכנס וצעק לחבות את המוזיקה ולרדת למרתף, רצנו כולנו למטה בלי טלפונים ובלי תיקים. בהמשך הכניסו אותנו לחדר פיתחון פנימי יותר, הסתתרנו שם קרוב לשעתיים, הילדים פחדו, היה מאוד חם. אביה של ילדת בת המצווה סיפר שהוא שמע שאחד המאבטחים שלנו נורא, אבל הסתתרנו את המידע הזה מהילדים. סיפרנו להם שהייתה תקיפה, אבל שידעו שעכשיו הם מוגנים. ראש הקהילה היהודית בדנמרק סיפר שאוזן והשוטרים מנעו מהפיגוע מלהסתיים בתוצאות קשות. הם עצרו ניסיון לפרוץ בכוח לתוך האולם, שם היו באותה שעה 80 בני אדם. כמה שעות אחרי הפיגוע בבית הכנסת קיבלה המשטרה הודעה מנהג מונית שדיווח שאסף אדם שתואם את התיאור של החשוד. מאוחר יותר התברר כי אל-חוסיין חזר לביתו אחרי הפיגוע בבית הכנסת ובשעות הבוקר יצא לאזור תחנת הרכבת. כוחות משטרה גדולים הוזקו למקום וכשיצרו מגע עם המחבל הוא החל לירות לעברם. בחילופי האש נהרג המחבל שנסע עמו כמה אקדחים. מלכת דנמרק, מרגרטה השנייה, הביעה צער על מתקפת הטרור ושלחה תנחומים לבני המשפחות של כל הנפגעים. ראש הממשלה הגיע אתמול לבית הכנסת וניחה זר בכניסה אליו והבהירה שארצה לא תיכנע לאיומי המחבלים והוסיפה, אנחנו לא יודעים מה המניע של המחבל, אבל אנחנו יודעים שיש כוחות שמנסים לפגוע בדנמרק ומנסים למנוע מאיתנו את חופש הדיבור. שר החוץ אביגדור ליברמן שוחח אחרי שני הפיגועים עם עמיתו הדני והביע בפניו את תנחומיה של ישראל על פיגועי הטרור. הקהילה הבינלאומית כולה צריכה שלא להסתפק בהכרזות ובהצהרות נגד הטרור הזה, אלא להתנער מכללי הפוליטיקלי קורקט ולקיים מלחמת חורמה של ממש נגד הטרור האיסלאמי ושורשיו. גם באופוזיציה כאן יושב ראש המחנה הציוני יצחק הרצוג שוחח עם השר, עם שר החוץ הדני והביע בפניו את תנחומיו על אירוע הטרור בארצו. הרצוג אמר על כל מדינות המערב להקות בטרור ללא רחם ולמנוע הישנות של מקרים איומים כאלה. ההרוג בפיגוע כאמור הוא דן אוזן בן 37 בן הקהילה היהודית בעיר שהתנדב להבטח את הכניסה למבנה באירוע של בת המצווה של אותה נערה חנה בן טוב שהתקיים באותה שעה במקום. רבים בקהילה היהודית בקופנהגן הכירו את אוזן בן לאב ישראלי והם דנית שהתגורר במדינה הסקנדינבית. דן היה בן אדם מקסים ונשמה אדירה שתמיד אהב לעזור. הרב יאיר מלכיור, הרב הראשי של דנמרק, סיפר שאוזן היה שחקן כדורסל מצטיין בעל תואר בממשל ואף התגורר תקופה מסוימת כאן בישראל ולמד עברית. הוא אמר שאוזן לקח חלק בהבטחת מוסדות הקהילה היהודית בעיר, הוא תמיד רצה לעזור, איש מדהים. חנן קולמן הוא כדורסלן מכבי חיפה שיקיר את אוזן מימיו כשחקן בליגה הדנית, כתב אתמול אדם נהדר ואח יהודי נהרג אתמול בלילה במתקפת הטרור בדנמרק. אל תחנכו את הילדים, התעמתו עם חבריכם, אבל אל תיתנו לאף אחד להתהלך עם שנאה בלב. לא יודע איך הגעת למצב הזה, אבל אתמול בלילה מלאך, חבר ובחור נהדר נפל. הפעולה האחרונה שלו הייתה למנוע מאנשים רבים להיפגע או להיהרג. אני מצדיע לך, חבר, כך הוא כתב. מה התחושות שם בדנמרק אצל היהודים? בעיתון המבשר, ראיון עם שליח חב"ד בקופנהגן, הרב יצחק לבנטל, והוא אומר, חצי שעה לפני הפיגוע הייתי במקום ואמרתי שלום לנרצח. מי האמין שבתוך זמן קצר הוא כבר לא יהיה בין החיים? היהודים כאן בהלם מוחלט, הקהילה בהלם, המשפחה שערכה את השמחה בהלם, הירי אירע במהלך אירוע משפחתי באולם סמוך לבית הכנסת. אירועים כאלה עורכים אצלנו בקהילה לרוב עד השעה 2 לפנות בוקר. יצאתי משם כחצי שעה לפני הירי. לרוב המבוגרים עוזבים והצעירים ממשיכים להיות שם עד מאוחר. אני גר במרחק של רבע שעה נסיעה מהמקום. ורבע שעה אחרי שהגעתי הביתה הגיעו הידיעות הקשות, הייתה בעלה גדולה. המשטרה התפרסה מיד בכל הריכוזים היהודיים, כולל בבית חב"ד, וסגרה מיד את האזור. במהלך הלילה נשמעו סירנות בכל העיר, סגרו את הרחובות ומסוקים חגו בשמי העיר, במצב שאנחנו לא רגילים אליו. כאמור, הוא אומר, הקהילה היהודית המקומית מזועזעת מהפיגוע. אמנם אחרי בריסל וצרפת כולנו הערכנו שהטרור יגיע גם אלינו, אבל עדיין הפיגוע תפס אותנו בהפתעה, התחושות בקהילה היהודית קשות. אנחנו עדיין באלם, לא מאקלים את שערה, הקהילה היהודית לוקחת נושא זה ברצינות, לוקחים את זה קשה. כל שנה אני מביא קבוצה של ילדים מסדרות לקופנהגן, כדי להפיג להם קצת את המצב הקשה. סיפר לי שליח חב"ד שאני עובד איתו מסדרות, כי הם כעת מתלבטים אם בטוח אצלנו בקהילה, אם שייך בכלל לשלוח את הילדים מסדרות לקופנהגן. אין ספק, אנחנו לא רגילים למצב כזה. שליח חב"ד מספר שהמקום מובטח על ידי שוטרים, ההרוג הוא חבר קהילה שנדרש לסייע לאחד השוטרים שהוצב למטה ולזהות את חברי הקהילה. המחבל שבא למקום ירה בו והרגו, הוא לא נשא נשק, אותו דן אוזן, כי רק לשוטרים מותר היה לשאת נשק, הוא היה בחור יקר שמנע בגופו אירוע קשה בהרבה. אנחנו מתפללים לשלומם של הפצועים מהפיגוע מביעים תנחומים למשפחת הנרצח, כולנו בתפילה שלא ינום ולא ישן שומר ישראל. כעת אנחנו נדרשים להוסיף בעשה טוב שיגרש את הרע, ושונאי ישראל לא יוכלו לנגוע בנו לרעה, כך הרב יצחק לבנטל, שליח חב"ד בקופנהגן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה אחריה על הרמטכ"ל שמסיים הבוקר את תפקידו, וגם נתעדכן בשלומו של השר אורי אורבך, אורי שרגא, בן פנינה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות איגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:23, היום רמטכ"ל חדש לצה"ל, אחרי 4 שנים, רב אלוף בני גנץ פושט את המדים ומעביר את הפיקוד לגדי אייזנקוט, הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל. הוא יקבל דרגות רב אלוף מדי ראש הממשלה ושר הביטחון, והתקבל במשמר כבוד בקריה בתל אביב. יואב לימור, הפרשן הצבאי, כותב שמינוי רמטכ"ל הוא יום חג לצה"ל, אבל נדמה שהאדם הכי פחות חגיגי היום יהיה האיש שיעמוד במרכז האירועים, הרמטכ"ל הנכנס גדי אייזנקוט, לא רק משום אופיו הביישני משהו, אבל בעיקר, אלא בעיקר, על רקע המהות, מבול הבעיות שיונחו על שולחנו ומשתמע על ראשו, יותיר לו מעט מאוד זמן לחגיגות, אם בכלל. בני גנץ נהג לומר בפורומים סגורים שכאשר נכנס לתפקיד לפני 4 שנים ויומיים, מובארק עוד היה נשיא מצרים, אסד שלט בכל סוריה, לוב ותימן היו מדינות שלמות, ודאש היה מוכר רק לחוקרי מודיעין בקיאים במיוחד, וגם זה כארגון שולי יחסית. בסך הכל לפני 4 שנים ויומיים, ההתמודדות עם השינויים האלה והמאמץ המוצלח למנוע מישראל להישאב לתוכם עמדו במוקד כהונתו, לצד שני סבבי לחימה בעזה והימנעות מגלישה לסבב נוסף בלבנון. אייזנקוט יורש את המשוואה הזאת שיש בה בעיקר נעלמים, לא רק הברורים מאליהם, התפרקות המדינות, התחזקות האסלאם הרדיקלי, הסוני והציר הפונדמנטליסטי השיעי, אלא גם כאלה שנדמים כרגע כמשתנים קבועים, כגון עתיד השלטון במצרים ובירדן, ואפילו עתידה של הרשות הפלסטינית בשטחי יהודה ושומרון. על אלה צריך להוסיף את השחיקה המדיגה בתמיכה הבינלאומית בישראל, שתתורגם מבחינתו לפגיעה בלגיטימיות של צה"ל להילחם, ואת היחסים הראויים בין ירושלים לוושינגטון שעלולים לחלחל גם לדרגי העבודה הביטחוניים. ואלה עוד כאבי הראש הקלים. החלק הקשה יהיה הכלכלי-חברתי. בשנים האחרונות חלה שחיקה בתקציב הביטחון, ובעיקר ביחס למי שנושאים בעול הביטחון. צבא העם כבר מזמן אינו כזה, לא רק מבחינת אלה שמשרתים, אלא בעיקר מבחינת היחס. החברה רואה בקציני צהל עשירים, מפונקים, נצלנים. ישראל 2015 רוצה ביטחון מקסימלי במחיר מינימלי. אייזנקוט צריך להיות האיש שיכניס סיכה בבלון הזה ויבהיר שזה בלתי אפשרי. רצוי מאוד שהוא יעשה את זה לפני סבב הלחימה הבא בדרום ובצפון, כי האלטרנטיבה תהיה צבא לא מאומן, לא מצויד, לא רלוונטי, ובעיקר צבא שישאיר אצלו את האנשים הטובים פחות. גנץ, הרמטכ"ל היוצא, ידע את כל זה ובחר להישאר בגבולות המגרש, לצעוק ולדרוש בחדרי הדיונים, לא לעשות מהומות מבחוץ. למזלנו, ההתמודדות הקרבית בתקופתו, מבצע עמוד ענן וצוק איתן, הייתה מוגבלת. מלחמה נרחבת, סטייל לבנון השלישית, תחשוף ליקויים ופגמים קשים וכואבים. כדי למנוע זאת, אייזנקוט חייב לצעוק ולדרוש גם בחוץ. מהיום, כבר בנאומו הראשון כרמטכ"ל, כמי שנושא באחריות, זכותו לקבל את כל האמצעים להצליח, מתוכנית רב שנתי, דרך אנשים ואמצעי לחימה וחלה בכסף. התמורה שהוא ייתן תהיה בביטחון וגם בשקיפות. אם ינהג בחוכמה, יציב בלשכתו הכי קרוב לחדרו חשב מטעם משרד האוצר, ובכך הוא יהפוך אויב לאוהב. יואב לימור, הפרשן הצבאי הוותיק, מסיים שקשה לדעת איזה רמטכ"ל אייזנקוט תהיה. היו כאלה שהציפיות מהם היו נמוכות והפתיעו, וכאלה שהיו הבטחה שהחזיבה, כמו דן חלוץ. לאייזנקוט יש מספיק ניסיון ופוטנציאל להצליח, והוא יודע שיש לו חלון הזדמנויות קצר לשינויים. מה שלא יעשה מיד כבר לא יעשה, בניגוד לדעת כמה פרשנים ומומחים שיתבעו ממנו להגדיל ולחזק את צבא היבשה, עליו לצמצם אותו ובעיקר להתאימו למשימותיו, לעשות צבא ירוק, רזה ושרירי יותר, ולהמשיך בהשקעה העודפת בשני המערכים האסטרטגיים, האוויר והמודיעין. אם יש דבר אחד שישמר גם עם חילופי האישים בלשכת הרמטכ"ל, זו הגינות. גנץ היה רמטכ"ל ישר, פתוח, ענייני וחף מפוליטיקות. אייזנקוט דומה לו בכך מאוד. המבחן העליון יהיה בעוצמה שיפגין פנימה ובעיקר החוצה. היכולת שלו לעמוד על דעתו בכל נושא, בכל פורום, מול כל אדם. הוא נהג כך עד היום, אבל כרמטכ"ל כבר לא יהיה לו אל מי לשאת עיניים. מהיום הוא החייל מספר אחת והאיש שבידיו מופקד הביטחון של כולנו. טוב, שיהיה בהצלחה. על זה נאמר הצלחתך, הצלחתנו, נכון? עכשיו לאורי אורבך, לשר, לאורי שרגא בן פנינה, הידרדרות משמעותית חלה אתמול במצבו של השר לאזרחים ותיקים, שמאושפז מזה כחודש וחצי במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים בשל מחלת דם. הרופאים נלחמים על חייו, ובני משפחתו יצאו בקריאה לציבור להתפלל להחלמתו. בגלל מצבו הבריאותי הקשה ולאחר התייעצות עם בני משפחתו, הוכרז כבר בתחילת החודש השר אורבך כנבצר מתפקידו. אורי אורבך בן 54, נשוי ואב לארבעה, נולד וגדל בפתח תקווה, בוגר ישיבת נחלים, ישיבת ההסדר בקריית שמונה, שירת כלוחם בחטיבה 188 של השריון, השתתף במלחמת לבנון הראשונה, ובמשך עשורים נחשב לאחד מאנשי התקשורת הבולטים בציבור הדתי-לאומי. הוא סופר, עיתונאי, סטיריקן, פובלציסט, הטביע את חותמו על הספרות והתקשורת הישראלית. בתחילת דרכו העיתונאית הוא היה ממקימי עיתון הילדים אותיות, ועורך בעיתון של בני עקיבא. בהמשך היה ממקימי תחנת רדיו כל חי, הרדיו הזה שאתם מקשיבים לו עכשיו, וגם שידר בו. ולצד כתיבת ספרים, בעיקר לילדים, כמו מתקן החלומות, ילדה כמוני, מבטיח בלי נדר, אורבך המשיך לכתוב מאמרים והופיע בתוכניות רדיו, אחת התוכניות הבולטות שבהם הוא שידר ובעצם ייסד, הייתה במשך שנים ארוכות המילה האחרונה. הוא הקים את ערוץ תחלת, ובנוסף הוא כתב מגוון מאמרי דעה בתקשורת הדתית והחילונית. במעריב כותבים הבוקר שהוא נחשב כתומך נלהב של ההתיישבות ביהודה ושומרון, וביקר לא אחת את החברה החילונית על התנקרותה לשורשיה היהודיים, דבר שלדעתו בא לידי ביטוי בנכונות שלה לוותר על חלקי מולדת. עם זאת, הוא לא היסס גם למתוח ביקורת על החברה הדתית. הוא נחשב לאדם שקשוב לזולת ולדעותיו, אבל תמיד ישמיע ברעיתות רבה את עמדתו שלו. ב-2008 הוא החל את הקריירה הפוליטית שלו כאחד מאנשי הרוח הבולטים של הציונות הדתית. ביותו מזוהה עם המפדל, הוא נבחר למקום השלישי ברשימה בבחירות לכנסת שהתקיימו ב-2009. בכהונה שלו הראשונה הוא בלט בשורת יוזמות חקיקה במגוון נושאים שנוגעים לציבור הרחב. ובמקביל ליוזמות החקיקה הוא שימש כיושב ראש השדולה לקשרי דתיים וחילוניים, יושב ראש השדולה החברתית, יזם את פרויקט תרגישו בבית שנועד לקרב בין המגזרים. ובבחירות האחרונות לכנסת ה-19 הוא נבחר למקום הרביעי ברשימת הבית היהודי. אחרי הבחירות הוא מונה לכהן כשר לאזרחים ותיקים, וגם שם הרבה יוזמות לרווחת הקשיש, הגמלאי. וכאשר הוא שפז בתחילת החודש שעבר, הוא ימין שיצליח לגבור פעם נוספת על מחלת הדם הקשה שממנה סבל. הוא כתב: תודה על תפילותיכם ודאגתכם, ימנעו מביקורים ומשמועות, בעזרת השם ושלוחיו הרופאים אני מקווה לחזור לבריאות איתנה בתוך כל שאר חולי עמו ישראל. בני משפחתו ורבנים קראו לתפילות המוניות למען החלמתו של האיש שכולם מעריכים ואוהבים. אתמול כאמור חלה הידרדרות קשה במצבו. לחדרו הגיעו לביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם הנשיא ריבלין, ודוברו אסי תלמון הוציא את ההודעה הבאה: במצבו של השר אורי אורבך המאושפז בבית החולים שערי צדק חלה בשעות האחרונות הידרדרות משמעותית. רופאי בית החולים נלחמים על חייו. משפחת אורבך קוראת להמשך התפילות לרפואת אורי שרגא בן פנינה, מודה על האהבה והדאגה ומבקשת להימנע מביקורים ומהפצת שמועות. אז הנה, ביחד עם מרדכי צער, עם המילים של דוד המלך מתוך תהילים, נתפלל לרפואתו של אורי שרגא בן פנינה, לרפואה שלמה, וגם לרפואתו של השר לשעבר הרב בן ילון, בנימין חיים בן רות.
בני
נעלי וחונן עם מרדכי יצהר לרפואת אורי אורבך, אורי שרגא בן פנינה והרב בן יעלון, בנימין חיים בן רות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה על הסרטונים מעוררי הסערה של ראש הממשלה ושל ועד מתיישבי השומרון.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
עכשיו 7:41 בדיוק, כמה עניינים פוליטיים. קודם כל סרטונים, שוב ראש הממשלה מפרסם סרטון, הפעם של מעצב וסטייליסט שמסתובב במעונו הרשמי ומראה כמה מלוכלך שם וכמה הכל הרוס ודורס שיפוץ. זה לקראת דוח המבקר שאמור להתפרסם היום בעניין ההתנהלות של בנימין ונתניהו ורעייתו שרה. הוא גם מפרסם סרטון, כאילו מבוים, איזה מין פרודיה כזאת או משהו כזה על, על דאש שמעורר ביקורת, כי זה כאילו דאש משתלטים על המדינה בגלל השמאל, רואים את מחבלי דאש מגיעים ושואלים איך מגיעים לירושלים, ואז איש שמאל כנראה עוצר להם עוצר ברמזור ואומר להם פנו שמאל הזה לירושלים, אז כאילו הנה השמאל גורם לדאש להשתלט על ירושלים, ובמקביל ועד מתיישבי השומרון מפרסם סרטון שבו הוא מדמה ארגוני שמאל למשתפי פעולה עם הנאצים, לא פחות. בנוגע לסרטון של ועד מתיישבי השומרון, מדובר במה שנקרא ירי בתוך הנגמש, או כפי שמישהו הגדיר את זה אתמול, סוף סוף סרטון מוצלח למחנה הציוני. סוף סוף סרטון שעוזר לבוז'י וציפי. כשהסרטון הזה לא מגיע מטעמם, אלא להפך, הוא מגיע כאילו מימין מוועד מתיישבי שומרון. מערכת הבחירות, כך מדווחים הבוקר בעיתונים האמוציונלית בישראל, בכלל מערכות הבחירות ידעו בעבר פרובוקציות ותעמולות שגובלות בהסתה, אבל סרטון של ועד מתיישבי שומרון שפורסם אתמול עורר תגובות קשות במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית. בסרטון שהפך לוויראלי עם עשרות אלפי צפיות ומאות שיתופים, מוצג עורך בעל מבטא גרמני של עיתון השמאל, כך קוראים לעיתון השמאל, כשהוא מקבל בלשכתו יהודי ומורה לו להשיג מידע על הפגיעה בזכויות הפלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה. עורך העיתון מכונה הר שטרימר, בפרפרזה לעיתון דר שטרימר, ששימש את המפלגה הנאצית להסתה נגד יהודים. היהודי מוצג על פי סממנים אנטישמיים מוכרים, אף נשרי, גבות עבות ומחוברות, רודף בצע ואוחז בידו כלי משחית, כדוגמת מסור חשמלי. הסרטון מציג איך היהודי מספק תמורת מטבעות יורו שהוא מקבל מהעורך הגרמני את המידע השקרי על ישראל, מידע שמופיע בכל פעם ככתבה בעיתון, ובסוף הסרטון מופיעה כותרת הכתבה, מיליון תלפים פלסטינים תקועים במחסום ישראלי, ובשער תמונה של מחנה השמדה אושוויץ. כאשר היהודי שואל את העורך מה הוא עוד צריך ממנו, עונה לו העורך, לך תטפל בעצמך, ואז היהודי תולה את עצמו כאשר ברקע מופיעים סמליהם של ארגוני שמאל בישראל, דוגמת שלום עכשיו, גוש שלום, בצלם, יש דין, שוברים שתיקה. הסרטון מסתיין עם הכיתוב, האירופאים אולי נראים עליכם היום אחרת, אבל אתם נראים להם בדיוק אותו דבר. מפלגת מרץ והתנועת שלום עכשיו פנו ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד ועד מתיישבי השומרון בחשד להסתה. מזכ"ל שלום עכשיו יריב אופנהיימר כתב שהסרטון פותח פתח לפגיעה פיזית בי ובחבריי. חבר הכנסת עיסאווי פארג' ממרץ פנה לשר הפנים גלעד ארדן בדרישה לעצור את תקצוב המועצה האזורית שומרון עד אשר יוחזרו לקופת המדינה כל הסכומים שהועברו ממנה לטובת ועד מתיישבי שומרון. פארג' ציין שמי שעומדים מאחורי הסרטון הזה צריכים לשבת בכלא. מהמטה למאבק בגזענות נמסר בתגובה, אין מילים לתאר את הזעזוע והחלחלה שהסרטון מעורר. ומה אומרים במועצה האזורית שומרון? הסרטון המדובר לא קשור למועצה האזורית שומרון ואינו על דעתנו. יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט הצטרף גם הוא לביקורת ואמר, אני חושב שהסרטון הזה לא ראוי. בוועד מתיישבי השומרון אמרו אתמול, אין בסרטון שום כוונה להסתה נגד גורם זה או אחר, זהו ניסיון להציג בפני מי שהכסף והליטוף הזר עברו אותו איך הוא באמת נראה בעיני פטרונו. בני קצובר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, אמר, כולם מתעלמים מכך שגופים יהודיים מקבלים כסף מגופים אנטישמיים, בין השאר כדי לספק להם הכפשות על צהל ועל מדינת ישראל. גורמים כאלה משפילים את עצמם לטובת גורמים אנטישמיים. זה נכון, ובאמת תופעה מזעזעת, אבל הסרטון הזה עושה שירות להם, כי ברגע שאתה תוקף בקיצוניות יתר, אז לא, לא צריך לשים אותך בכלא, מה פתאום, אבל אתה פשוט גורם נזק לעניין שבשמו אתה תוקף, ובעצם גורם רק טוב ותמיכה וחיבוק למי שאתה מתקיף בחוסר פרופורציות ובגסות רוח. נחזור לנתניהו ולסרטון שלו, שגם עורר התנגדות, לא כמו הסרטון של ועד מתיישבי שומרון, אבל גם שם היה זעזוע מהשימוש, ההזכור של דאש והשמאל. יפעת ארליך כותבת שזה מצחיק, אז בואו נצחק. למה לא להעביר את תקופת הפרה-בחירות המאופשת והצווחנית הזאת עם חיוך על הפנים? אחרי הכל, הומור הוא בהחלט מצרך חשוב להישרדות הנפשית והמורלית בשכונה הדאשית שלנו. מאז ומתמיד התלוננו על הימין שהוא נטול יצירתיות וכי סתירה אמיתית יש רק משמאל. קמפיין הבחירות הנוכחי מוכיח בדיוק את ההפך. הראשון שייבא את הקריצה אל השיח הוא בנט. ניצנים נראו כבר בבחירות הקודמות, אבל הפירות הבשילו בקמפיין הנוכחי, שבו בנט המזוקן כשחקן בסרטון לא מתנצלים. מאז, הודות לאוחנה, בנט כבר למד להתנצל, ונתניהו למד לגנוב לבנט את הסגנון והמוטיבים. מוטיב הזקן, למשל, זה שהוצמד לסנטרו של בנט, ונדד אל סנטריהם של פעילי דאש בסרטון הליכודניקי. זוכרים את נתניהו בקמפיין בחירות 2013? קשה לשכוח, נתניהו צולם אז מדבר בקול היסטרי ובמבט מבועל על האיום האיראני, כשמאחוריו מפת המזרח התיכון. חוסר הביטחון שנדף מנתניהו אז, כשניסה להפחיד את כולנו, עורר חוסר אמון. קמפיין 2015, הפעם, מציג נתניהו נינוח. התגובה ההיסטרית של המחנה הציוני על הגזמה וחציית קווים רק משחקת לידי נתניהו, בעוד שהשמאל עוסק בלהתבחין בסיפורים על שרה נתניהו ובקבוקיה. נתניהו המנוסה והמשופשף משחק בציניות אל מול תלמידי המכינה בבקבוקים. הניסיון של נתניהו לא רק גימיק, הוא באמת מה שהמציאות שלנו זקוקה כעת. אחרי הכל, הלוואי שהסרטון על דאש היה רק בדיחה. האמת המראה היא שדאש יושבים על הגדר שלנו, ואם השמאל היה בשלטון, הם כבר היו על שפת הכינרת, במסגרת החלומות המתייפיפים לנגב חומוס בדמשק. התחזית האפוקליפטית של הימין, כל התחזיות שלו התגשמו לצערנו אחת לאחת. בתור בייביסיטר לאומי, אני בהחלט מעדיפה את נתניהו. עוד בקצרה, ממש שני, לא מאמרים אלא סטטוסים על נתניהו. ארנון סגל כותב מעניין, הוא אומר, שימו לב להתקפלות של ראש הממשלה בפרשת פרס ישראל, כי מאפיינת בצורה מדויקת את התנהלותו כבר 20 שנה, ומותר להניח שגם בקדנציה הבאה. המאפיין מספר אחת של ראש ממשלתנו, לעשות צעד קטנטן כלשהו בכיוון הנכון, לספוג את כל האש, ואז לסגת אחורה בבעלה כל הדרך חזרה, אם לא רחוק הרבה יותר. זה מה שגרם לו להסכים לכ-15 הפסקות אש פחות או יותר בצוק איתן. זה מה שהביא אותו להיפגש עם ערפת ולחתום איתו על הסכם, אחרי שכבר סירב לפגוש אותו בשל תמיכתו בטרור. הוא שינה את דעתו רק כשערפת פתח באירועי מנהרת הכותל שהובילה להרג 13 חיילי צהל. זה מה שגרם לו לבנות בשושו את גשר המוגרבים ולפרק אותו ברגע שהירדנים שמו לב. זה מה שגורם לו להסתפק בענייני ירושלים בהצהרות גבוהה גבוהה, ושום דבר לא מעבר לזה. כך כותב ארנון סגל על הסינדרום הזה של נתניהו, על ההתקפלות. ולעומת זאת, הרב נתנאל אלישיב כותב שהטיעון החדש נגד נתניהו הוא שהוא לא טיפל באיום של הטילים ובחמאס בעוצמה מספקת. אז במי אנחנו אמורים לתמוך? במי שלא טיפל מספיק טוב בבעיה, או באלה שאפשרו לה להתפתח תוך זלזול יאיר ובוטה במה שהם כינו ההפחדות של נתניהו? כבר אמר אפלטון, 1,000 חכמים לא יצליחו להוציא אבן שטיפש אחד זרק לבאר, והרי כאן יש לנו עסק עם יותר מטיפש אחד. אז לא טיפשים במובן של ה-IQ, אלא כמו שהרב קוק אומר, שהאדם יכול להיות חכם בענייניו הפרטיים, אבל טיפש בעניינים לאומיים. 34 שנים חלפו מאז שמנחם בגין המנוח אמר את הדברים הבאים, אני לפעמים תמה, הרי הם קוראים לעצמם אנשים פרקטיים, פרגמטיסטים. נו, מילא, אין לכם רגש לארץ ישראל, המולדת, מילא, ניחא, אבל איפה השכל שלכם? איך אפשר למסור את ההר לידי האויב כדי שיוכל להגיע עד לתל אביב, עד לכיכר הזאת עם הטילים שלו? איך אפשר אפילו לחשוב על זה? אמר בגין, האם משהו מהותי השתנה מאז? שואל אלישיב. אנחנו מסיימים בבית היהודי ובליכוד, שם למרות ההסכם על אי לוחמה, ההסכם הרשמי או הלא רשמי, זה לא בדיוק מחזיק מעמד, וזה היה די צפוי, כי בסך הכל נלחמים גם על אותו מאגר קולות, על כמה מנדטים לפה או לשם, כלומר לבית היהודי או לליכוד. והשר בוגי אלון מהליכוד תקף אתמול בחריפות את יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט, ואמר, צר לי שקצינים לשעבר ויותר חמור שרים בקבינט תוך כדי מבצע וגם עתה מנסים לקושש מנדטים על בסיס הפצת מידע שקרי, חלקי, מעוות, שאם אני נכנס לפרטיו אני חושף את דיוני הקבינט. ילון התייחס לטענה של בנט שהוא זה שחשף את איום המנהרות לחברי הקבינט, ואף הביא אותם לאשר את הפעולות לנטרול המנהרות. בוגי ילון אומר להגיד למשל שנושא המנהרות התגלה על ידי מנדהו, מה, לא עסקנו בנושא המנהרות? ראש הממשלה עסק בזה, הקבינט עסק בזה, לפני המבצע, תרם המבצע, ממש לקראתו, ולפני הדברים האלה של בוגי ילון, אמר בנט בתגובה לפרסומים שבהם תקפו אותו גורמי ביטחון, הוא אמר, אני מודה באשמה, גורמי ביטחון אלומים תוקפים אותי, שוב על פעולותיי בעת מבצע צוק איתן, מאשימים אותי שירדתי לשטח, שבלי הרשאה, ששוחחתי עם קצינים, שאספתי מידע ובאתי לקבינט, נכון, זה נכון, אני אעשה את זה שוב, אם חלילה ניקלה למערכה נוספת, ומאוחר יותר אחרי שבוגי אמר את מה שאמר על בנט, אמר בנט, בניגוד לדברי שר הביטחון, הקבינט לא ידע על קיום המנהרות ולא על מבצע אפשרי להשמדתם טרם המבצע. הכל בעצם אומר בנט, זה היה יוזמה שלי, אני גיליתי, אני עמדתי מאחורי המבצע, ואין לדעת, כלומר יש תמלילים ויש פרוטוקול, אבל הוא לא בדיוק נחשף כרגע לציבור, אולי עוד 30 שנה, אני לא יודע, יותר אפילו נדע מה היה שם בקבינט במבצע צוק איתן ומי צודק, בנט או בוגי אלון. מכל מקום, הירי בתוך הנגמש, בתוך גוש הימין, נמשך או מתחיל. בבחירות הקודמות, מעניין, זה היה ככה, ככל שהתקרבנו לבחירות, רוב הסרטונים של הליכוד היו נגד, לא השמאל, אלא נגד הבית היהודי. האשימו את בנט פחות או יותר ברצח רבין, ומי הם האנשים שהוא מסתיר מאחוריו, וזה גרם, ככה הערכות, לנדידה של קולות מהבית היהודי, אל מי? לא אל הליכוד, אל יש עתיד. זה מה שגרם לעלייה של הגדולה של יאיר לפיד. הפעם חוזרים שוב על העניין הזה, ומעניין לאן זה יביא. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופפיר היה הטכנאי, שעה שנייה מיד אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, על בניית המשכן והמקדש בפרשיות השבוע, ומה שהיא מסמלת גם אחרי החורבן. וזאת תורת האדם, כל איש ישראל, אל יאמר בליבו חס וחלילה, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשה השפלים שום עניין בעולם. אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו בכל עת ורגע לא יתאבדו חס וחלילה, ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחד עולה כפי שורשה כל פעולה לפעול פעולתה בגובהי מרומים, בעולמות וצחצחות האורות העליונים, ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו, ליבו יחיל בקרבו, בחיל ורעדה, בסומו על ליבו, על מעשיו אשר לא טובים חס ושלום, הדיכן הם המגיעים לקלקל ולהרוס בחטא, הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר וטיטוס. כי הלא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשה שום פגם וקלקול כלל למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות עליונים, שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט וטש, כביכול, כוח הגבורה של מעלה. את מקדש השם תימאו כביכול, המקדש העליון, ועל ידי כך, על ידי מעשה בני ישראל, היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה, המכוון נגד המקדש של מעלה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, קמחא תחינא תחנת. הרי כי אבונותינו החריבו נווה מעלה בעולמות עליונים הקדושים, והמה החריבו רק נווה של מטה.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-03-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. כאן מוטי קופפרו הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של רב חיים מוולוז'ין, רעיון מפורסם מאוד שלו, מאוד, מאוד מפחיד אבל גם מאוד מחייב. כלומר, זה מלחיץ לדעת שיש לכל יהודי, כפי שהוא אומר, כל איש ישראל אל יאמר בליבו מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם. אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא התאבדו. זה בארמית, כאילו לא הולכים לאבדון. ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו. לא מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, אלא מה רבו מעשינו, שלנו, של האדם. זה אפשר להרגיש גדולים ובצדק, אבל זה מאוד מחייב. הוא אומר, ואת הדברים אנחנו מביאים בתחילת השבועות האלה, פרשת תרומה, פרשת תצווה, הפרשיות שעם ישראל מתחיל לבנות את המשכן. בעצם אחר כך הוא יהפוך לבית המקדש עם המידות ועם השיעורים, ובעצם מה ההשלכות של הדברים האלה לחיים שלנו כאן ועכשיו בישראל 2015, כן, שבית המקדש לצערנו, לא המשכן ולא בית המקדש לא קיימים. אז מה זה רלוונטי? מה זה קריאה היסטורית של מידות של השולחן, של הארון, וכולי, קודש הקודשים? לא, יש לזה משמעות, כי בכלל בית המקדש, הוא אומר, כל אחד מאיתנו יכול לבנות ולהחריב, עד כדי כך שלפי נפש החיים, לפי רב חיים מוולוז'ין, זה לא נבוכדנצר, כלומר זה גם נבוכדנצר וטיטוס, אבל להם, הוא אומר, אין להם בכלל חלק ושורש בעולמות העליונים. הם לא יכולים לפעול כמו שאנחנו פועלים. ומה שקרה אז בחורבן הבית, אצל טיטוס בשעתו, אצל נבוכדנצר בשעתו, זה שעם ישראל, שאנחנו פגמנו בבית המקדש, ואז כביכול תש כוח גבורה של מעלה, כך הוא אומר, ועל ידי זה היה כוח למטה לנבוכדנצר ולטיטוס להחריב את המקדש של מטה. והוא ממשיך וכותב, וקרוב לשמוע שגם זה בכלל כוונתם של רבותינו באבות דה מה למעלה ממך. רוצה לומר, אם כי אינך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים ממעשיך, תסתכל מה למעלה ממך, מה המשמעות בכל פעולה ובכל מחשבה שלך מה זה עושה למעלה, אבל תדע נאמנה, למרות שאתה לא רואה את זה, כי כל מה שנעשה למעלה בעליונות העליונים, הכל ממך הוא על פי מעשיך לאן הם נוטים, על פיהם יצאו ויבואו. הוא ממשיך וכותב, גם על זאת יחרד לב האדם מעם הקודש, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם, שהן הם הקודש והמקדש העליון. הלב של האדם, פה הוא עובר לעניינים קבליים שאני לא מבין, אבל ממש עובר, נותן איזה מפה אנטומית של גוף האדם, וכל איבר מהו כנגד קודש הקודשים שנמצא למעלה, והמשכן והמקדש, ואיך כל חטא יכול לפגום חס וחלילה בבית המקדש למעלה, ולהגביר את כוחות התומעה. והוא כותב, המשכן והמקדש היו כוללים כל הכוחות והעולמות, וכל הסדרי קדושות כולם, כל בתיו וגנזכיו, עליותיו וחדריו, וכל כלי הקודש, כולם היו בדוגמת צלם דמות תבנית העולמות הקדושים וסדר פרקי המרכבה. הכל לפי האדם, לפי ההתנהגות שלו, ולכן לזאת, הרי כי ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש, ושריית שכינתו התברך, הוא האדם, שאם יתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולם, שהם כלואים גם כן בשורשם העליון, בפרקי איברי השיעור קומה כביכול של כלל כל העולמות, אז הוא עצמו המקדש ממש, ובתוכו השם יתברך שמו. והכל מתחיל בעצם מהרעיון בפרשת השבוע, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, השאלה המפורסמת, למה בתוכם ולא בתוכו, מקדש, ועשו לי משכן, אז זה צריך להיות ביחיד, אנחנו מדברים על המשכן ואחר כך על בית המקדש, אבל לא, המקדש מתחיל בתוכי, אצל כל אחד מעם ישראל, ולכן זה בלשון רבים, כי אנחנו לא מדברים על המשכן או על המקדש, אלא על כל עם ישראל, עליך, עליי, על כולנו, ואין שיר שמבטא את זה יותר מהשיר הישן, ישן הבא. בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מסבח אקים לקרני הודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. אנחנו מהשיר הישן, ישן הזה של פרחי עמודי 6, יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נחזור אל הפוליטיקה ועל המאבק, על הקול הדתי בין הליכוד, הבית היהודי וגם יש עתיד.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 8:23, פוליטיקה, נתחיל ביש עתיד שרוצה שיצביעו לה יותר ויותר בוחרים דתיים במקום לבית היהודי, ויוצאת בקמפיין. דיברנו על עיתוני פרשת השבוע שבהם אתה פתאום רואה את כוכבי המפלגה, שומרי המצוות, חופשי הכיפה, ואיתי אליצור מאבחן לעומק את התזות של הרב שי פירון מיש עתיד, והוא כותב במאמר מעניין כך. שי פירון מסביר, אגב, מעניין שהוא לא קורא לו הרב. אני חושב שחשוב לקרוא לו הרב, קודם כל כי הוא רב, יש לו סמיכה לרבנות, ודבר שני, אולי זה טוב כדי שנדע שלא כל מי שקוראים לו הרב, כבר זהו, אפשר לנהות אחריו ואחרי דעותיו. אז יש הרב שמדבר שטויות, זה קורה, יש מוסמכים כאלה לרבנות. לא כולם, חלילה, ולא רובם, חלילה וחס. אבל כן, הוא רב, זה המקצוע שלו, היה לפחות. אז הרב הגאון שי פירון מסביר למה דתיים לאומיים צריכים להצביע למפלגה שלו, והוא הסביר זאת בקווים גסים, בעזרת הדגמה של שלושה סוגי דתיים לאומיים. משתלבים, משתלטים ומתבדלים. לא נעים להרגיש משתלט, עדיף להיות משתלב, כך הוא אמר, לכן לא כדאי להיות בבית היהודי, עדיף להיות ביש עתיד. ובאמת, ממש לא נחמד להרגיש מקושר למילה לא יפה, לא נעים להרגיש משתלט. הרי לנו סיבה למה להצביע ליש עתיד. תמיד טוב יותר להיות הדתי היפה, הנחמד, החייכן, זה שלא רוצה להשתלט, רק להשתלב. ויורשה לי לשאול, כותב אליצור, מדוע פירון לא מחלק את החילונים למשתלטים ומשתלבים? הרוב ביש עתיד הם חילוניים. האם אלה חילוניים משתלטים או חילוניים משתלבים? האם פירון שאל את לפיד את השאלה הזאת? הרשו לי לנחש שלא. ושאם הוא ישאל אותו, יאיר לפיד באמת לא יבין מה פירון רוצה ממנו. על מה אני אמור להשתלט או לא להשתלט? ישאל לפיד בתימהון. הלו אני זה המדינה. בי צריכים להשתלב. פירון, אם אתה לא רוצה להשתלט, זאת אומרת שאתה רוצה שהחילוני ישתלט. אלא אם כן, הוא כבר ישתלט עד כדי כך, שאפילו אתה כבר הפנמת את העובדה שהוא זה המדינה ואתה אחריד, והסכמת לקבל על עצמך את חוקי המשחק האלה. כלומר, דווקא פירון הוא זה שמסתכל על הדתיים כעל מגזר, מגזר שהוא מיעוט, ותפקידו להתבטל בפני המגזר המשתלט. ואת המגזר הזה, אבא נחלק לאותם סוגים שחילק פירון, אבל נקרא לילד בשמו, המתבטל והעומד על דעתו. פירון, המתבטל, הפך את הדתיים לאומיים למגזר. נראה לי שכאן לא רק יאיר לפיד זוקף גבה בתימהון, גם הדתי לאומי המשתלב זוקף גבה משלו. ומה, אנחנו לא מגזר? ברור שאנחנו מגזר, לא? ובכן, דתיות היא לא שם כולל לקבוצת אנשים. דתיות היא השקפת עולם. השקפת עולם שיש לה דעה על המציאות, דעה על ערכים. יש לה אמונה, היא מאמינה בדרך שבה צריכה המדינה להתנהל. ההשתלבות שפירון מציע היא ויתור מוחלט על האמונה ועל השקפת העולם. והודעה לכך שהשקפת העולם החילונית היא זו שצריכה להשתלט על המדינה. ופירון אכן ויתר. הוא תמך בתחבורה ציבורית בשבת. הוא תומך במיסוד הקשר של, איך נקרא לזה פה בתוכנית, של משפחות לא כפי שאנחנו מכירים את המשפחה היהודית ובכלל את המשפחה, את מבנה המשפחה. ואני תמה, הוא כותב, האם פירון אכן מאמין שמה שכתוב בתורה נכון? האם הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נגלה אל אבותינו בהר סיני וציווה אותם כיצד עליהם לנהוג? האם פירון מאמין שהמדינה צריכה להתנהל כך? ואם כן, מדוע הוא מוכן להשליט על המדינה את האמונה הסוברת אחרת? האם אדם שמאמין שאי הפצצת הכור באיראן תביא לחורבן מדינת ישראל, יהיה מוכן להשתלב בקרב אלה שמאמינים שפצצה גרעינית באיראן היא דווקא דבר נחמד? ממתי אדם מוותר על השקפת עולמו? הרצון להשתלב מבוסס על התחושה שאנחנו לא מבטאים דעה, אלא מייצגים קבוצת אנשים, ושקבוצת האנשים הזאת מאוד מאוד רוצה לתת לקבוצה האחרת להשתלט על המדינה למען הנחמדות. אז זה הניתוח של איתי אליצור לפירון ולתפיסת עולמו. אבל הרבה יותר מעניין הוא מה שקורה בתוך המפלגות הדתיות, בציונות הדתית, הבית היהודי והמפלגה של אלי ישי ויוני שטבון. בשבוע שעבר קראנו פה מאמר נרגש שכתב הרב עידו רוזנטל, הוא רם במכינה הקדם צבאית באלי, והוא היה בפתח מסע הבחירות למפלגה החדשה של אלי ישי ויוני שטבון, וכתב, זאת לא הייתה פגישת מחזור של חברים לאותו ספסל לימודים או תלמידי אותו רב, היו שם מכל גווני בית המדרש, שסניקים והרמורניקים, חבדניקים, מרכזניקים ויצרניקים, אנשים שיכולים לבלות לילות שלמים בוויכוחים על כל דבר כמעט, מפשט ברמב"ם עד דרך ההתנהלות עם המדינה או מיקומנו בתהליך הגאולה, אבל משהו גדול וחזק הרבה יותר מכל המבדילים הללו היה שם, וזה האהבה העזה לתורה, הרגשה של חבר אני לכל אשר יראוך. אני מדלג כי קראנו את המאמר, אבל עוד פסקה שהיא רלוונטית למה שנעסוק בו היום. הוא אמר, כשעלה לדוכן חבר הכנסת יוני שטבון, הוא ביקש בשמו ובשם כולנו סליחה מן התורה על שנתיים אפלות בהם לא כיבדנו אותה כראוי, את תמיכתה אפשרנו לצמצם ואת לומדיה להפוך פליליים, וכשהתחייב לפני כל למסור את הנפש על השבתה של כבודה והשפעתה על חיי הכלל, אז התמלא הלב בתקווה גדולה שאכן היא תסלח התורה, לא ולנו, למי שהתפקח אתמול ולמי שהתפקח מחר. ועל הדברים האלה, כותב הרב של היישוב דולב, הרב יחזקאל קופלד, כותב מאמר תגובה. הוא כותב, יפה לך הרב עידו רוזנטל, לך וליוני שטבון, כי יופי לכם, אתה בטוח במאמר שלך שהתורה תסלח לכם. ברור שהיא תסלח לצדיקים נפלאים שרק לשם ההזכרת שמה של התורה, כפי שיעדת בתחילת דבריך, געש האולם בכנס היסוד של המפלגה של אלי ישי ויוני שטבון, ממחיות כפיים סוערות. אז התורה תסלח, אבל אני לא אסלח. ואני, נראה לי שאפשר לומר בביטחון, מייצג רבים וטובים, וביניהם תלמידי חכמים. כשיוני שטבון ביקש כלשונך בשמו ובשם כולנו סליחה מן התורה על שנתיים אפלות שבהם לא כיבדנו אותה כראוי, הוא בוודאי לא התכוון לעצמו שזכה להיחשב בשנתיים הללו גם בעיני החרדים כצדיק בסדום. ומן הסתם הוא גם לא התכוון אליך ולכל הצדיקים שישבו שם, שלפי האהבה המדהימה לתורה שיש בהם, כפי שציינת, לא יעלה על הדעת שהם יפגעו או אפילו יזלזלו בה. אז למי הוא כן התכוון בדברים הללו? ברור מהמשך הדברים שהכוונה לאנשי הבית היהודי שכנגדו, ומתוך עלילת האשמה שלו בעשיית כל הרעות שעליהם התוודתם בשמו, היה כל הכינוס שעליו כתבת. אז זה כולל ודאי גם את הרב אלי בן דהן ואורי אריאל ומוטי יוגב ואורית סטרוק ועוד חקים רבים. אבל זה גם לא רק את החקים הנוראים, אלא הרבה יותר מהם אנשים וביניהם בני תורה ורבנים שהצדיקו את פעולות המפלגה, וכל שכן מי שלא התפקח כלשונך וממשיך לתמוך במפלגה הנוראה הזאת. אז הוא תוקף את התפיסה הזאת של מי שמתלהב מהמפלגה של אלי ישי ויוני שטבון, ומבקר את הבית היהודי על הזלזול שלו בתורה, כי הוא אומר, לא, היו גדולי תורה בציונות הדתית שתמכו בבית היהודי, והוא הולך אחורה, הוא אומר, כשרבינו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, חידד את ההבדלים בינינו לבין החרדים, וגם כידוע תמך תמיד במפלגה דתית לאומית שאינה מתחברת לחרדים, זה, מה אתה רוצה להגיד, שזה היה מתוך שנאה אליהם חלילה אל החרדים, או אפילו מתוך שהוא לא חבר שלהם, מצד שותפות ברורה באהבת תורה ויראת שמיים, כמו שאמרת, חבר אני לכל אשר יראוך, הרי ברור לנו תמיד שזה מתוך שיש לנו איתם מחלוקות חשובות על ההנהגה הנדרשת למדינה, זהו המושג התורה הגואלת שטבע רבינו, שנוגעת כמובן מעל הכל הדברים הגדולים והעמוקים של עם וגאולה ומשמעות של תהליכים בדור, אבל לפני זה ובשביל זה יש בה התבוננות במציאות והבנת הדעות והתהליכים בדור בצורה עמוקה ורחבה, אבל אצלך כל המבט הגדול הזה נעלם. כך הוא כותב לרב עידו רוזנטל אחרי המאמר הנרגש שלו. והפרק השלישי בסדרה, אולי לא האחרון, אבל אני חושב שזה מעניין, כי זה לא עוסק בפוליטיקה קטנה, אפילו לא בפוליטיקה גדולה, אלא ממש עוסק במהות, מה התפקיד של הדתיים, של הציונות הדתית, ביחס למדינת ישראל, ללימוד תורה, לציונות, אלה ממש לא סוגיות קטנוניות, אלא להפך, סוגיות גדולות ועמוקות. אז הפרק השלישי הוא שהרב יוסי מירון, הכל באתר סוגים, הרב יוסי מירון הוא מלמד ותושב העיר אריאל, והוא כותב, קראתי דברי הרב יחזקאל קופלד כתגובה לחוויית ההתרוממות שביטא הרב עידו רוזנטל שנכח בכנס של תנועת יחד. אני לא מתכוון להתמודד עם הטענות שהועלו, ראשית כי בוודאי שאינני כדאי, ואין זה ראוי שאתנצח עם רבי שלמדתי ממנו תורה בעבר, הוא אומר למדתי אצלו בכולל חורב בירושלים, אבל עוד יותר מכך נדמה לי שטענות רציונליות והוכחות בצדקת הדרך כבר סבל הנייר והמסך דיו, וכידוע לכל טענה תמיד תימצא הטענה שכנגד, בין אם היא אמיתית ובין אם היא דמגוגית, ולכן אני לא בא בשורות הבאות אלא לבטא הרגשה. כן, נכון, איננו אנשי הרגשות ולא זה מה שמוביל את השקפת עולמנו, אבל דווקא בגלל זה כדאי לפעמים להיות קשובים אליהם, אל הרגשות. לפעמים הם מבטאות משהו עמוק ואותנטי שלא יועילו כל ההסברים המלומדים לעקור אותו מהאמת שהוא מבטא. כן, אותם רגשות. ובכן, האם אפשר לבוא בטענות למי שחש חמיצות יתרה כאשר נחרטה ברית האחים עם אלה שהגדירו במפורש ששליחותם להילחם בעולם התורה והרבנות ואף פעלו לכך במלוא מרצם? האם החמיצות הזו לא מילא את גרונו כאשר את גרוננו כאשר שמענו שהם קרובים אלינו יותר מהחרדים? הוא לא אומר, אבל אלה דברים שאמר הרב אביחי רונסקי, ובפועל נתנו יד אחת לפגיעה בחרדים, בין במלל ובין במעשה. האם אפשר להלין על מי שחשש רב מילא אותו בעקבות הכרזות חוזרות של מפלגת הציונות הדתית על הזדמנות אמיתית לשינוי הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה? האם לא טבעית הרגשת האי נוחות רבה כאשר ביקורת חוזרת ומותחת על מוסד הרבנות הראשית מפי מנהיגי מפלגתנו שעמלה שנים רבות לשמר את מעמדה של הרבנות? הייתכן שהתפלאו על מי שקשה לו לבלוע שמנהיג הציונות הדתית מדבר בחום על שותפות עם הקונסרבטיבים? הנבוא בטענה על המחנק שירגיש מאן דהוא כשיפגש עם החלטת מפלגתו הדתית להציג את עצמה בשיר ובסרטונים שעוברים על גדרי צניעות פשוטים ובוודאי שמבטאים תרבות הזרה לרוחנו? האם נרגיש התרוממות רוח כשנשמע מפי עיתונאי שעד אתמול ישן סמים וכדורגלן שעד אתמול חי עם בת זוגו ללא חופה וקידושין, שמה שמוביל אותם זה עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, או שמה נרגיש שסיסמאות נבובות של קופירייטרים ויחצנים משפילות עד תהום את ערכי הנצח החשובים לנו כל כך? האם נפצח בריקוד הור הסוער כשנשמע חודש לפני הבחירות מפי המועמד של המפלגה, מפלגת הציונות הדתית, שאנחנו תומכים בברית הזוגיות? אני מניח שהוא מתכוון לרונן שובל, ואולי נרגע בכך שמנהיג המפלגה תומך בגיוס בנות לצהל כנגד עמדת הרבנות הראשית, ומועמדת המפלגה שהביעה התנגדות לכך גם ככה נמצאת במקום לא ריאלי. זה מה שאמרו להגנת העניין הזה. אחרי קדנציה קצרה, כותב הרב יוסי מירון, בתור שותפים בכירים בקואליציה שקיצצה את קצבאות הילדים, קיצצה תקציבים לישיבות, העבירה, עסקה, פתחה פתח לעשרות חוקים שפוגעים בסטטוס קוו של דת ומדינה, ובפועל נועדו לפגוע בזהות היהודית של המדינה, ולפגוע בכבודם של הרבנים והרבנות. כל זה, או בשותפות ממש, ובכל מקרה, גם אם לא בשותפות, מבלי שנשמע כל מחאה משמעותי כנגד הדברים, האם אחרי כל זה, אין זה טבעי שנרגיש תחושה של חמיצות, שנרגיש לא טוב אחרי דברים כאלה, שמשהו נפגע בכבוד התורה, בכבוד הרבנות בישראל, בכבודנו? והאם כשנשמע דברים ברורים על כבוד התורה והרבנות בעם, והצהרות ברורות ולא מגמגמות על הרצון לפעול להרמת קרנן, פה הוא חוזר לעובר מהבית היהודי למפלגה של אלי ישי ושטבון, האם זה לא טבעי שנרגיש פתאום איך אוויר חדש ממלא את ריאותינו, ושסוף סוף אפשר קצת לנשום לרווחה? כאמור הוא מסיים, לא באתי אלא לבטא הרגשות, אבל ביטוי שגור הוא שעם הרגשה אי אפשר להתווכח. כנראה שבכל זאת יש משהו שמתגבר על כל הכיסויים וההסברים, אז טוב, תרגישו טוב.
דרכי על צומת דרכים מניף את ידי אנה אלה או אנה אבור בתוך מבוך של חיים מבקש למצוא
אלי פרידמן מתוך האלבום החדש, חותם עם השיר המתוק, אפילו המתקתק הזה, חותם את התעוררות שלנו להיום. מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר, מתקתק גם, היה הטכנאי, כנדידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, עוד 22 שעות, בוקר טוב.